דף מ"ז עמוד ב' חמש שורות מלמעלה. אנחנו למעשה אתמול, אולי כדי שהדברים יהיו ברורים, והייתי שבחלק מהשיעורים זה יצר לחלק מהאנשים בעיה, על אף שאני חושב שדיברנו על זה, אמרנו שיש מעשה קמיצה ויש מעשה חפינה. כשאנחנו מדברים על קמיצה, אנחנו מדברים על כל מנחה שהיא מנחת ישראל. וזה אומר, אדם רוצה להביא קורבן מנחה. קורבן מנחה פירושו של דבר, הוא מביא סולת עם השמן המדובר ועושה את המנחה כמצוותה. המנחה זה כמו קודשי קודשים. יש לנו את הקומץ שהוא עולה על גבי מזבח, והשיריים שנאכלים לכהנים. אם היינו רוצים להסביר יותר, היינו אומרים ככה: יש לנו ארבע עבודות הזבח: שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה. זאת אומרת, כשאני בא בהתחלה ואומר על בהמה, הרי זו חטה, הרי זו עולה, הרי זו שלמים, למעשה הבהמה הזאת היא קדושה, קדושת הגוף. אם עכשיו תרצה לבדות אותה, אי אפשר לבדות אותה. ועם כל זה, כדי שתוכל לקחת את הדם של הקורבן ולזרוק את זה על גבי מזבח, צריך לעשות מה שנקרא קידוש שני, לקבל את הדם בכלי שרת, וכביכול פעם ראשונה קידשת על ידי הדיבור, פעם שנייה זה מונח בכלי שרת, ורק אחרי שזה מונח בכלי שרת שבו הוא מקבל את הדם, אז אתה יכול לבוא ולזרוק את הדם על המזבח. אותו דבר בדיוק זה במנחה. במנחה יש כנגד ארבע עבודות הזבח, ארבע עבודות במנחה. קודם כל אתה קומץ את המנחה, זה מקביל השחיטה. כמו שאתה שוחט את הבהמה, יש לך כלי שרת, בתוכו יש מנחה. אתה קומץ, אתה עושה מעשה שחיטה. אתה מקבל את הדם בכלי שרת, אתה לוקח את הקומץ, מניח בכלי שרת, ועושה פה קידוש שני. קודם הוא היה בכלי שרת, וזה קידוש ראשון, הוא קדוש קדושת הגוף, אבל הקומץ שעולה על גבי מזבח, יש לו קידוש שני. איך? על ידי נתינת הקומץ בכלי שרת. אחרי זה אתה מוליך את הקומץ, ואתה מעלה אותו, מקציר אותו על גבי מזבח, זה כמו זריקת הדם לגבי הקורבנות. דיברנו אתמול, שהקומץ הזה חייב לעשות ביד, כי התורה אומרת בקומצו, ודיברנו כמה מלוא קומצו, זה היה אתמול. אומרת עכשיו הגמרא, אמר רבי יוחנן, באי רבי יהושע בן עובר, בין הביניים שמלוא קומצו, מהו? אנחנו גם צריך להדגיש שהכל מתברר לנו, לאט לאט אנחנו נברר את הכל, אבל קודם כל המילים, מה כתוב בגמרא? אותו כהן שבא לעשות עכשיו מעשה קמיצה, לוקח את היד הימנית שלו, מכניס את היד הימנית כאשר הזרת כלפי מטה והגודל כלפי מעלה, מכניס את היד לתוך הכלי עם הסולת, סוגר שלוש אצבעות, אצבע אמה קמיצה, נשאר לו הזרת והגודל פתוח, החלק שנמצא בפנים כנגד בית היד זה הקומץ. אנחנו כבר אמרנו אתמול שצריך מלוא קומצו, ואסור שיהיה פה ברוצים, אסור שיצא פה לכל מיני חתיכות, זה לא, מקנח יפה מלמעלה מלמטה, כשהוא פותח מוחק מלמעלה מוחק מלמטה, הכל נפלא. מה קרה? עכשיו הוא שם את זה בתוך כלי שרת, פותח את היד, מגלה שיש לו פה בין הביניים, בין האצבעות, נכנס לו חלק מהסולת. מה הדין של זה? זה אומרת הגמרא, באי רבי יהושע בן עובד, בין הביניים של מלוא קומצו, בין האצבעות של מלוא הקומץ, מהו? מה השאלה? אמר הפאפה, בגבי לא תיבאי לך בוודאי קומץ. החלק הפנימי שנראה כשפותחים את היד, רואים אותו מבפנים, זה ודאי שייך לקומץ, דהיינו, עולה על גבי מזבח. דברי לא תיבאי לך מה שנראה בחוץ, דוודאי שריים הוא ושייך לשאר השריים. כי תיבאי לך, מה השאלה שלי? דביני ביני מי. מה קורה עם הזה שנמצא בין האצבעות, שלא רואים אותו לא מבחוץ ולא מבפנים? האם הוא חלק מהקטורת, דהיינו מהשריים, או חלק מהקומץ? אומר את הגמרא, אמר רבי יוחנן, הדר פשטה יהושע בן עוזה, בן הביניים ספק מינו. אומרת הגמרא, יש לי שאלה, יש לי ספק, מה הדין של מה שנמצא בין הביניים? תשובה, יש לי הכרעה, זה ספק. שואל סופות למעלה, לידן המייקה אמר, הדר פשטה, המעיקר ענה מכיהה ומבא אלי ספק הוא. אז מה אתה מתרץ לי? שאלתי מה הדין של הספק, וענית לי, יש לי פשיטות וספק, תודה רבה, גם בהתחלה אתה היה ספק. אומר תופות לו, יש לנו פה שלושה מצבים. יש אפשרות אחת שזה היה פעל כדעתך של הגמרא. הגמרא מבינה שזה יכול להיות או קומץ או שריים. שואלת הגמרא, מה הדין? זה קומץ או שריים? תשובת הגמרא, לעולם לא תהיה לך הכרעה. יש מושג תשבי את הרס, תעיקו, אין פה. לעולם לא תהיה לך, תמיד מה שנשאר ביני וביני, ההגדרה שלו בספק. כי לא יבוא, זה לא לא מחר יבוא מלך המשיח יברר לך מה הדין של זה. פשטתי מבחינה הלכתית שזה ספק. ההלכה קובעת שההגדרה שלו זה ספק. זה לא יודע, אבל קודם כל מה כתוב? הגדרה ספק, כך אומר תוספות, תראה שורה רביעית מלמעלה, אומר תוספות, והדר פשטה בספק הוא, ואינו בא לחזור ולקשוט הבעיה, איבדי קומץ, איבדי שיריים, אלא בוודאי ספק הוא, ואין אדם יכול לעולם לעמוד עליו. ההגדרה שלי זה ודאי ספק, ככה מסיימת הגמרא. נו, אז מה אני עושה עכשיו? רגע, אנחנו באמצע הדברים, אנחנו התחלנו את הסוגיה. אומרת הגמרא, תראה, איכי עביד, שואלת הגמרא את שאלתך, שואלת הגמרא, ממצאים עמוד ב', אם ככה, איכי עביד, מה הוא באמת יעשה? אמר רבי חנינה, מקטיר קומץ לחודי תחילה והדר בין הביניים, תהיה אמרת בין הביניים ברישה, דילמה שריים מינו, והבלו שריים שחפרו בין קמיצה להקטרה, ואמר מר שריים שחפרו בין קמיצה להקטרה, אין מקטירים עליהם את הקומץ וכמובן באים לברר. ראשית יש לנו גמרא במסכת מנחות. הגמרא בדפת אומרת מה שכתוב בפסוק מן המנחה לומר, שמנחה שנחפר משהו מהקומץ או משהו מהשריים פוסל את המנחה, ואנחנו מסבירים. אנחנו קודם הסברנו שבמנחה יש את הפולת שמונחת בכלי שרת, יש את הקומץ שזה אתה מקטיר על גבי מזבח. באותו שנייה שהכהן מכניס את היד ועושה קמיצה, מהרגע של הקמיצה ועד הרגע שהקומץ עולה על גבי המזבח, אסור שיהיה חסר גרגיר אחד, לא בקומץ ולא בשריים. זה היה ונחתר מסיבת תאר של תאר, בין הקמיצה להקטרה משהו מהקומץ או משהו מהשריים, זה פוסל את המנחה. זה גמרא במסכת מנחות. אומרת הגמרא, ועכשיו בוא נחשוב ביחד מה הפתרון שלי, מה לעשות. לבוא ולומר לי, תשמע, תיקח את כל הקומץ פלוס בין הביניים, בין האצבעות, ותקטיל את זה בפעם אחת על גבי המזבח, אבל יש צד שמה שאתה מקטיר בין הביניים זה בעצם חלק מהשריים. אם זה חלק מהשריים, אז אתה מחפר את השריים בין קמיצה להקטרה, פסלת את המנחה. הדרך היחידה שאני יכול להציע לך בכך, תיקח את הקומץ, מה שנמצא בפנים, תקטיר על גבי מזבח, זה 100% קומץ. תיקח לחוד את מה שנמצא ביניהן. עכשיו ממה נחשב? אם זה חלק מהקומץ, אז סיימת את המצווה, ואם זה חלק מהשריים, אז שרפת את השריים. אתה תגיד לי מה לעשות עם זה, בסל כדעתך. חולים זה לעולם לא יהיה, זה קודשי קודשים. כל מנחה יש לדין כמו חטאת, כמו כל עולה. לא, עולה זה עולה קליל. מנחת כהן זה כמו עולה, עולה קליל. הכל מוכתר. מנחת ישראל שיש לו מטיר, שריים, שזה ניתר באכילה, זה בדיוק כמו חטאת. נאכל לזכרי כהונה, בעזרה בלבד, כמו כל קודשי קודשים.
אבל החלטת
יש לי
את הקטעים שאני שורף ולא יותר מזה.
כן. כלומר,
מה שנשאר
פה... ואם אני רוצה לשרוף חלקים אחרים? אני שואל אותך, אני גם אומרת, הגמרא, זה היה הסל כדעתך של הגמרא. אתה אומר מסוים, אני אומר, עכשיו בשלב הזה לא אתה יודע, אז גם אני לא יודע. למה? כי באה הגמרא מיד ואומרת, שואלת הגמרא, היא אחי, השתנה מי יקרה כאן כל שממנו לאישים, הרי הוא בבעל תקטירו. אז נלך שלב שלב. מה היה שלב ראשון? שלב ראשון באה הגמרא ואומרת, אם בן הכניסה להקטרה נחסר לך משהו מהקומץ או משהו מהשריים, גמרת את המנחה. מה זה נקרא גמרת? גם זה תלוי במחלוקת, אנחנו הצגנו את הגמרא שלנו. תוסף בבידור מור התחיל ואמר מר, מזכיר את המשך הגמרא שם, שיטת רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר שאת השריים אתה לא תוכל לאכול. אנחנו כרגע מדברים ביחס לסוגיה. אומרת הגמרא, ממה זה מתחיל? כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו איש אל השם. באה הגמרא בזבחים ודורשת ככה, לא תקטירו פסיק ממנו איש אל השם. כל דבר שממנו היה איש אל השם, הרי הוא בבעל תקטירו. שוב, כל דבר שהתקיים בו ממנו נתת איש אל השם, החלק הנוסף שלו הרי הוא בבעל תקטירו. למשל המנחה שלנו, הקומץ נתת על גבי מזבח, אבל שריים, אם אתה תקטיר את זה, עברת באיסור לאו של בעל תקטיר. בכל קורבן חטאת, הלכת ונתת את החלק הזה של החלבים שהולך למזבח, הבצר, אם אתה מקטיר אותו על גבי מזבח, אתה עובר באיסור לאו של בעל תקטיר. אומרת הגמרא, אם ככה, אין לי פתרון לבעיה. ושוב, אני באתי והבאתי מנחה, נכנס הכהן וקומץ את המנחה, מה אמרת לי? תיקח את החלק של הבפנים, תקטיר על המזבח. אי, יש לי גם בין הביניים שזה ספק, מה אני עושה עם זה? אומרת הגמרא, תקטיר אותו, למה? אם זה הקומץ, נפלא, ואם זה השריים, זה איסור לב. אם זה איסור לב, איך אני אקטיר את זה? אז עכשיו מה אני יכול לעשות? שזה אל תעשה. אז יכול להיות שהקומץ חפר, אם הוא חפר, אז לא הסרת את השריים והאכילה, אתה לא יכול לאכול את המנחה. לפי דברינו יוצא שאין מנחה בעולם הנאכלת. אומרת הגמרא, מוכתרת, אני הקטרתי את הקומץ. לא יודע, זה אני כבר לא יודע. יכול להיות מאוד שאתה צודק. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה ברי דרב שמעון בן פזי, דמקטיר לי לשום עצים כדרבי אליעזר, דתניא. רבי אליעזר אומר, לריח ניחוח, אתה מעלה, אבל אתה מעלה לשום עצים. הגמרא במסכת זבחים, בדף עין זין, הגמרא מביאה, מה קורה אם נתערבב לנו אברי עולה ואברי חטאת? שחט בהמת חטאת, שחט בהמת עולה, אחד מהכהנים לא שם לב, התערבבו איברים באיברים. מחד גיסא אברי עולה, כליל, איש של השם, אברי חטאת, הרי הוא בבעל תקטיר, הוא כל שממנו להשם, כל דבר שהיה לאש, המשאר אפור בהקטרה. מה אני עושה? לפי רבנן, אין לך מה לעשות. חכה יום ולילה שזה ייפסל בלינה, תורבר צורתן ויצא לבית השריפה. זה הפתרון. בא רבי אליעזר ואומר, יש לי הצעה. אומר רבי אליעזר, תקרא את הפסוק הבא. הפסוק אומר, ואל המזבח לא יעלו, לריח ניחוח איש אל השם. אומר רבי אליעזר, אתה יודע מה התורה אומרת? כל שממנו לאש, הרי הוא בבעל תקטיר, הוא בתנאי שהוא עלה לריח ניחוח איש אל השם. אבל אם אתה לא מעלה את זה בתור קורבן, בתור ריח ניחוח, אלא בתור עץ, עץ אתה יכול לשים על גבי מזבח. ממילא אני בא ועושה כך, לוקח את האיברים של העולה והחטאת. זה אומר, אם זה איברים של עולה, אז אני מקיים מצוות הקטרה של איברי עולה. ואם זה חטאת, תרמתי עצים לבית המקדש. אותו דבר אצלנו. הוא לוקח את הקומץ, מעלה אותו על גבי מזבח. לוקח את בין הביניים. אם זה חלק מהקומץ, קיימתי את המצווה, והשריים מותרים באכילה. ואם זה לא חלק מהקומץ, אז זה שריים. נתתי מהשריים את מתנה לבית המקדש. אומרת הגמרא, אתה אומר מאוד טוב, אבל הניחה לרבי אליעזר, אלא לרבנן מעיקה למימר. אומרת הגמרא, זה פתרון, אבל זה פתרון מאוד חלקי. מה יעשו רבנן? לפי רבנן אין אפשרות להביא מנחה לבית המקדש. עונה הגמרא, אמר רב מאיר דקמצי שמיני, כהן צריך להיות שמן אם הוא רוצה לעבוד במנחות. הוא יכול לעשות עבודות אחרות. אם כהן רוצה להיות חלק מעבודת המנחה, שיעבוד שיהיה שמן. מה הרווח? אם הוא שמן אז האצבעות מלאות, לא נשאר שום פירור. אז כשהוא יבוא לקמוץ את הכניסה, זה יישאר באופן שלא ייכנס לפירורים. אם לא ייכנס לפירורים, לא יהיה לי שאלות. אבל אם הוא לא ככה, אז הוא יעורר. אומרת הגמרא, השת דעת לפני אחי. אחרי שאתה מסביר לי שאפשר לעשות את זה על ידי כהן שמן, רבי אליעזר נמי לכתחילה דקמצי שמיני. אז גם רבי אליעזר יבוא ויאמר, שמדובר שקמץ את זה אותו כהן, שהוא בעל בשר כך, שהאצבע נחפה ולא נכנס פירורים, וזה יהיה הדין שלו. ולראות עד כמה כוונת הגמרא, אומר הרבינו חננאל נמצא, מגביל את אותו דיבור מתחיל, אלא בשתי שורות האחרונות שלו. בשתי שורות האחרונות של תופות, המקביל לו ברבינו חננאל, אומר רבינו חננאל, ופשטנה לכתחילה לא קמצי אלא כהנים בעלי בשר שמנים, שאצבעותם אבות מלמטה, וכשסותם אצבעותיו וקומץ, ואין שם סדק כלל, אז אין לי בעיה. ואם קמצו כחושים, לרבי עזר ראו דביני ואיני מעלה לשום עצים ומקטיר הקומץ ואוכל המנחה, נפלא, יש לי פתרון, בדיעבד. אבל לרבנן, ספקו, יש לומר שוריים הוא, וכל שממנו לאישים, השריים שלא אפרים להקטיר מהם, כי קומץ אמרה תורה אחר, ולא שריים. ויש לומר קומץ הוא ואין המנחה ניתרת, אלא אחרי הקטרת הקומץ, לפיכך אין לה תקנה. כהן רזה לפי רבנן, גומר את עבודת המנחה. אומרת הגמרא. לקומץ או לשיריים? אי אפשר, לא, 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 זה לא עובד. מה שכבר נמצא בתוך הכלי זה המנחה. זה לא בגלל שחסר לי, אין שיעור למנחה שלו, הוא נתן בלי שיעור. לא בעיה כמותית, בעיה שחסר ממה שנתת.
למה שרבנן
יגידו, זה רבנן טובים שאין כזה דבר. זה לא יעצור. אם זה חלק מהקומץ זה שייך למזבח, אם זה לא חלק מהקומץ זה לא שייך למזבח, כוונות לא יעזרו פה.
לא, מרגע שזה שייך למזבח, לא...
לא, בגלל שיכול להיות שזה שייך לשיריים.
אז מרגע שזה, זה שיוצא...
איך אתה יכול לעבוד? התורה אומרת שרק שבתוך הקומץ שייך למזבח. מה שלא בתוך הקומץ, וזה לפי זה לא... הרי מה שנמצא מבחוץ ודאי שאני צריך להחזיר לשיריים, אני לא יכול להכיר את זה. אז כל מה שנמצא עכשיו שהוא לא שייך, אני חייב להחזיר למנחה. אומרת הגמרא, בין הביניים פשט ומחץ ופזר וחשב בחפינת חברו סימן, ובעצם סימן לבעיות שהגמרא עכשיו תביא, שכל הבעיות האלה הגמרא מסיימת אותם בתיקו. אומרת הגמרא, בעיר הפפה בין הביניים שמלוא חופנה אמר, אחרי שהסברת לי כל כך נפלא שיש מושג של קומץ ויש לו בין הביניים בין האצבעות, מעשה החפינה הוא אותו סיפור. בא כהן גדול, מכניס מלוא חופניו, סוגר את הידיים. מה קורה עם מה שנכנס בין האצבעות או בין החיכוך ידיים? עכשיו, אני רק רוצה להציג דבר אחד. אנחנו לא מתעכבים על מה שלא מוכחים. זה לא מגביל בדיוק לבעיה הקודמת. כי בבעיה הקודמת השאלה שעמדה בפנינו שהשיריים האלה לא יכולים לעלות למזבח. ואז אמרנו, אתה פסלת אותו באכילה, עשית תקלה. פה, מה עושים עם שיערי הקטורת? שיערי הקטורת חוזרים חזרה להיות קטורת. אנחנו רואים, אחת ל-60-70 שנה, את השיריים האלה היו מביאים חזרה. זאת אומרת, השיריים לא נפסלים, כך שאין לי בעיה כלפי מזבח, יש לי שאלה כלפי שמיה. אנחנו באנו ואמרנו שצריך לעלות למזבח מלוא חופניו, לא פחות ולא יותר. מהו מלוא חופניו? זה שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, רפא, שואל את הגמר, מה יקנה בא אליי? היא גמר מלא מלא מהתם, היינו אך. אתמול היה לנו שאלה. האם מותר לי לעשות כלי מידה? שהכלי יהיה בגודל של מלא חופניו, ובמקום להשתמש בידיים, להשתמש בכלי. למה השאלה הייתה? כי בתורה באף מקום לא כתוב שצריך להשתמש בידיים. כתוב כמה צריך להיות בשיעור מלא חופניו. אבל אולי אפשר לעשות כלי מדידה. הגמרא הציגה, האם אני לומד ממה שנאמר לגבי קומץ מלא קומצו, ונאמר לגבי קטורת מלא חופניו, האם אני לומד גזרה שווה מלא מלא? ואם אני לומד גזרה שווה, אז מה שאמרת לי לגבי קומץ, נכון לגבי חפינה וקטורת. אומרת הגמרא, מה השאלה שלך? מבארת הגמרא, רפפה הכי בא אליי. מלוף חופנה והביא באינן והאיקה הודילמה ולקח והביא באינן ועליקה. הוא מפאר את הגמרא בתייקו. הבעיה הזאת תלווה קצת גם בהמשך, אז אנחנו מסבירים. הגמרא לא דנה מצד הגזרה שווה. בוא נגיד שאין לי גזרה שווה. יש לי גזרה שווה. לא זו השאלה שלי. השאלה שעומדת בפניו, מה כתוב בפסוק? ולקח מלוא המחתה גחלי אש מעל המזבח. בנוסף, ומלוא חופנה קטורת שמים דקה והביא מבית לפרוכת. מה שכתוב בתחילת הפסוק ולקח, האם זה מתייחס גם למלוא חופניו או רק למלוא המחתה גחלים? אם אני אומר שבלקח מתייחס גם למלוא חופניו, אז כשאתה ממלא מלוא חופניים צריך שיהיה מעשה לקיחה, ומה שלקחת והביא. בין הביניים הוא לא לקח, בין הביניים נכנס לבד, אני לא רוצה את זה, אז ממילא אני לא יכול להביא את זה למזבח. לא הבעיה שלי אם זה שייך לאש או לא. שאלת הגמרא, האם התורה דורשת שיהיה מעשה לקיחה, ומה שלא לקחת אסור להביא אותו למזבח, או לא? ולקח מלוא המחתה גחלי אש. לגבי החופניים, הוא מלוא חופנה, והביא. אז כל מה שהגיע במלוא חופניים, גם מה שביני וביני, גם כן יכול לעלות על גבי מזבח. אומרת הגמרא, תיקו, הגמרא לא מתרצת.
למה אני לא אומר שמה שהיה לי בני
עצבות,
אני לא עושה את זה בתור
חומר? מי? בשיריים? שם זה בלתי אפשרי. שם יש לי נידון, האם הוא ראוי לעלות על מזבח, או אסור לו לעלות על מזבח. פה במעשה הקטרה, אין לי שאלה אם הוא לא ראוי למזבח. אני יכול להכניס כמה קטורת שאני רוצה. אם יש לי מלוא חופנה של ארבע לוגים, זה גם בסדר.
אני לא רוצה יותר מהקומץ. אני לא, כלומר, אני צריך לקחת
קומץ
ומנחה
ולהציל
אותה, נכון?
מה זה
קומץ?
כן.
עכשיו,
הדיבר בעיניים,
נדבר,
זה שבין מידיים, בעיניים,
לא
נקרא קומץ. מי אמר? זה ספק. והגמרא אמרה, הדר פשטנה, ככה הגמרא אמרה. הפשיטות היה שזה ספק. פה אני לא, זה היה השאלה, זה עוד שאלה טובה, אבל לא זה השאלה. מה שפשטת בקומץ תפשוט גם לגבי חפינה. יש לי שאלה נפרדת. והיה אפילו אם תפשוט לי דבר לגבי חפינה, לגבי קומץ, ונאמר שזה חלק, כפי שהסברנו, בדיעבד, לחפילה, כהן שמן, עדיין אני שואל אותך, האם מתקיים פה ולקח או לא מתקיים ולקח? הגמרא אומרת, תיקו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב פאפה, פשיטה לי. תיקו זה כל דבר שאני לא יודע לענות תשובה, זה תיקו. בעזרת השם,
לקחתי
וחפנתי
את החומר, זה החופר, אם
קריות, אבל זה לא ולקח אולי. השאלה אם צריך לקיחה או לא צריך לקיחה. וזה בעזרת השם, כרגע אין לנו תשובה. יבוא המשיח, ייתן לנו תשובות. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, השאלה שלנו הבאה, באי רב פאפה, סליחה, אמר רב פאפה, פשיטה לי מלוא קומצו כדי קם צאינשי. זה ברור לי מה זה נקרא מלוא קומצו. לוקח את היד, מעמיד את הזרס כלפי מטה, אמרנו, האגודל כלפי מעלה, מכניס את היד פנימה, סוגר שלוש אצבעות, זהו מעשה כניסה כדרישת התורה. השאלה שעומדת בפנינו, באי רב פאפה, קמץ בראשי אצבעותיו מהו? במקום להכניס את היד ככה, הכניס ככה. הכניס פנימה ופגר. זה כניסה ראויה או לא? עוד שואלת הגמרא, מלמטה למעלה מהו? לקח את גב היד, השכיב על הקומץ, על המנחה, דחף את היד פנימה וסגר, קיים בזה כניסה או לא? כמו כן, מן הצדדים, פתח את היד, נכנס לתוך החומר, סגר את זה בפנים. בא לו מן הצד. האם זה נקרא קמיצה? אומרת הגמרא תיקו. אמר רב פאפא, פשיט אני מלוך אופניו כדחן פיינשי. ברור לי שמלוך אופניו זה כמו שאנשים, איך אדם חופל, מכניס שני ידיים, מחבר יד אל יד, זה נקרא מעשה חפינה. מה אני שואל? השאלה שלי, באי רב פאפא חפן ורשת באותה והכניס את הידיים, האצבע כלפי מטה וחפן, מלמטה למעלה מהו, זאת אומרת הכניס את גב היד, התמלה ואף חפן, מן הצד פתח את האצבעות, הכניס את הגב, מעדין, חפן בזוקי עם חטא, חפן בזוקי עם חטא, אחרי זה בקרבן זו אצל זו מהו, לא בתוך הכלי, מעל הכלי.
אבל זה לא צורת חפן, איתה צורת חפן?
זה השאלה, לא לא, זה השאלה. אומרת הגמרת איתו, נציג את מה שאתה אומר. תוצאות האחרון בעמוד ובא ושואל, זה כבר דבדבנה, זה לא רצינו לעמוד. שואל תוצאות, תראה, אין להקשות, בא תוצאות בקיצור ואומר, מה אתה צריך פעמיים לחזור על אותה בעיה? הבנתי את הפרסים. אמרת לי בכניסה, מה יהיה הדין כשאני עושה שינויים? ואמרתי לך תיקו, אותו דבר יהיה בחפינה, מה השאלה שלך? אומר תוצאות, זה לא קושי, אתה יודע למה? יש מעשה כניסה, יש מעשה חפינה. יכול להיות מאוד שלהכניס ראשי אצבעות ככה כדי לקמות, עושים כזה דבר, אבל לחפון בצורה הזאת לא עושים. יכול להיות שלהוריד את היד ככה לקמות לא עושים, אבל לחפון עושים. זאת אומרת, אני חייב לשאול בכניסה האם יש לזה דין, לא יודע, אולי כן אולי לא, והאם בהגבלה לגבי חפינה, כי יכול להיות שמה שתפשוטי בכניסה זה לא נוגע לפשיטות לגבי חפינה. ובשניהם הגמרא מפיימת בתיקו. אומרת הגמרא דף מנחת, באי רב פאפה דפקי לקומץ ודופני ומנה מי תוך לי באינן והאיקה עודיל מהנחה בתוכו כתיקונו באינן והליקה. מפיימת הגמרא גם זה בתיקו. אם היינו, אם הסברנו טוב את הבעיה הקודמת ולא כל כך התגשנו בעצם בעיית הגמרא, מה זה מעניין אותי? איך אני קומץ? אני רוצה את מבחן התוצאה. במבחן התוצאה מיליתי בשניהם אותו דבר. תבוא לילד, תשאל אותו איך הוא משחק בחול. הוא מכניס את הכף מלמעלה למטה, מלמטה. הוא רוצה ארמון, אותו מעניין עכשיו איך מכניסים. אלא מה? בעבודת הקודש, כדי שיהיה לזה דין של עבודה, לא מספיק מה אתה מוביל לי בתוצאה. יש צורה של עבודה, ואם לא עשית את הצורה הזאת אז פסלת, קלקלת, לא עבדת. ממילא מיד שואלת הגמרא, הרי אמרנו בתחילת השיעור שכל דבר צריך קידוש שני, כל דבר יש לו את הפעם השני. דהיינו, כמו שלגבי קבלת אדם קידוש שני בכלי שרת, גם לגבי כניסה צריך להכניס את הקומץ בכלי שרת. שואלת הגמרא, לקחתי,
לא פשיטה שיש לה להגיד שהוא עושה
לך את הסבא שלו, אבל למדנו שהוא יכול לשאול נהדה דף שלו, למדנו שאי אפשר לקחת את המחתן מוכפה דרך ארץ. אבל זה לא בעיה של דרך ארץ, שם זה בעיה שלא עושים דבר כזה לפני מלך בשר ודם. פה הטפח של מלך בשר ודם לא משנה איך הוא לוקח את הפלפל, ככה או ככה או ככה, זה אותו דבר. אבל בעבודת הקודש יכול להיות שזה פגם בעבודה, כי ככה לא עובדים. אני לא יודע, זה בדיוק תיקו, אני לא יודע. אני יודע מה ודאי כן, אני לא יודע את הספק. והגמרא עכשיו במציגה, הלך בן אדם ולקח את הקומץ, ובמקום להניח את זה בכלי שרת על קלקאית הכלי, שזה צורת נתינה של אדם נורמלי, לקח את זה והדביק את זה בדופן הכלי. מה יהיה כשזה דבוק בדופן הכלי? האם, מה פרושך הדליק? יש לך סולד, מה זה קומץ? מה זה מנחה? מנחה זה כבר מורבב בשמן. אז מה קורה? זה כמו בפק. לקח את זה, הדביק את זה בדופן הכלי. האם הוא קיים בזה מצוות נתינה? דהיינו, היה פה נתינה בכלי שני, וזה ראוי לעלות על גבי מזבח. דפקי לחומץ בדופני דמנה מי, תוך כלי בעינן והיית, צריך שזה יהיה בתוך כלי שרת. ואחרי שזה בכלי שרת, זה עולה על גבי מזבח. והיה בתוך כלי שרת. עודים מהנחת בתוכו כתיקונו בעינן, יש דרך עבודה, וכשלא עשית כתיקונו פסלת את העבודה והלית, זה לא היה כתיקונו. אדם נורמלי לא מדביק בצנות, אדם נורמלי נותן בכלי. תיקו למה לא? תלוי באיזה סוג של קומץ, לא בתמיד זאת דבר, יש כאלה שיש מעט מאוד שמן. לקחתי את הדוגמה של אותו אחד מנחה שהיא בלולה בשמן. זה תלוי, זה תמיד תלוי ביחס, זה לא תמיד אותו דבר. אומרת הגמרא, באי אמר ברבשי, וגם צריך, יש פה שלוש פעמים נתינה של השמן, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אז בקומץ זה יותר פשוט, הקמיצה היא בעייתית, הנתינה היא כבר יותר פשוט. אומרת הגמרא, באי אמר ברבשי, אפכן למנה, ודפקי לקומץ בעריתי דמנה מהו, הנחה בתוכו באילן זעיקה, עודים מהנחה כתיקונו באילן זליקה, וגם כאן הגמרא מפיינת בתיקו, ונראה שרשי לא גרץ את זה. רשי לא מסביר מאומה. תוספות דיבור מכתיל באי רב פאפה, תוספות אומר בתר הכי גרץ, תוספות יש לו גרסה כזאת. באי אמר ברבשי, אפכה למנה ודפקי לקומץ בעריתי דמנה מהי, הנחה בתוכו באילן זעיקה, עודים מהכתיקונו באילן זליקה, אומרת הגמרא תיקו, אומר תוספות, וברוב ספרים ליתה לבאי דמר ברבשי וכו'. אז קודם כל צריך לדעת שנראה ברשי אצלנו, רשי במנחות, הסוגיה היא אותה סוגיה בדף י' א', ודאי שרשי מבין. כאן נראה שרשי לא לומד. אני רוצה להציג לכם איך צריך ללמוד את הגמרא, שעת הגמרא, איך שלומדים פשטות הראשונים, ומה נראה אולי לקיים את הסוגיה יותר בקלות. די. לפי הפשט הפשוט של הדברים, אז כשמסתכלים על הגמרא, השאלה היא כזאת. יש לי גביע של כסף, אני כלי שרת, יש לו רגל, ברגל יש גם בית קיבול. מה קורה אם אני באתי, הפכתי את הכלי ושמתי בתוכו ברגל שלו את האשריים? האם גם כשאני הופך את הכלי ויש לי מקום להכניס ברגל, זה נקרא באמת דרך של כלי שרת, או שמה זה לא כלי שרת וממילא זה לא יתקדש קידוש שני? אומרת הגמרא תיקו, אבל את זה ודאי אי אפשר לומר, כי תוספות בתוך הדברים מביא ותימני, ובפרק המזבח מקדש מרא בזבחים אמר שמואל, כלי שרת אין מקדש אלא בפנים, ופירש רח למיעוט היחקה כמו שבו מבחוץ. ומילתא דפשיטא שבאופן כזה כלי שרת לא מקדש, אין על זה ויכוח. אלא מה הבעיה? אנחנו נציג את הבעיה קודם כל כמו שתוספות לומד, אחרי זה אולי איך שנראה בגמרא. יש לפעמים, למשל, היום כשרוצים למכור לך לבן או דברים כאלה, ומורידים את הכמות, רוצים לשמור על המחיר, אז מורידים מהכמות, איך עושים לך את זה? אתה לא תקנה את זה. מה עושים? עושים בליטה מבפנים, אתה משוכנע שאתה קונה מה שקנת עד היום, אבל למעשה זה פחות איזה 20-30 גרם, שזה החלק של הרווח. זאת אומרת כך, אנחנו לא מדברים על גביע שיש לו רגל, שהרגל, לא. אותו כלי יש לו בית קיבול מלמעלה, ואם תהפוך אותו יש לו עוד בית קיבול יותר קטן מלמטה. באתי ושמתי בבית קיבול הזה מלמטה, ואז שאלת הגמרא, האם זה נחשב גם קדוש ככלי שרת והתקדש או לא? אומרת הגמרא תיקו, המעניין שהשיטה מקובצת בדף י' במסכת מנחות מביא קשט חדש ברשי, אני חושב שזה המילים של הגמרא. הוא בא ומציג את הבעיה ככה, לקחתי את אותו כלי שרת, ובאותו כלי שרת הפכתי את הכלי והכנסתי לתוך הכלי והדבקתי אותו בקרטעים. השאלה הקודמת הייתה שהוא נתן את זה על הדופן במקום הקרטעים. עכשיו נתתי בקרטעים, אבל לא בצורה ישרה, אלא הפוך. אם נקרא את הגמרא, לכאורה זה מה שכתוב בסוגיה. אומרת הגמרא, בא עם ארבע רבשי, אפכי לימנה, הפך את הכלי ודפקי לקומץ בעריתי דמנה, והדביק את הקומץ בתחתית של הכלי, מהו? ההנחה בתוכו באילן ואיקה, ובתוך הכלי עודים מהנחה כתיקונו באילן, לא מחזיקים כלי הפוך, וזה ליקה. אומרת הגמרא תיקו, ממשיכה הגמרא ואומרת, די רב פאפה, מלוא חופניו שאמרו, מחוקות או קדושות? הוא ממלא מלוא חופניו. עכשיו איך זה צריך להיות? מחוק, זאת אומרת שזה חלק, או ממלוא חופניו זה קדוש מלמעלה. אומרת הגמרא, תשמה, אמר לרבי אבא לרבשי, תשמה, מלוא חופניו שאמרו, לא מחוקות ולא קדושות, אלא תופפות, דהיינו, צף קצת מלמעלה, הגבעה מועטת. נקודה. סוגיה חדשה. מה נתן? יש לנו משנה במסכת זבחים. משפח אדם על הרצפה ואספו פסול. עוד משנה. משפח מן הכלי על הרצפה ואספו כשר. נקודה. הגמרא עכשיו תשאל מן הנמיל. קודם כל הדין. יש לנו שני דינים שונים. דין ראשון. אנחנו דיברנו שבמעשה השחיטה, אחרי ששוחטים את הבהמה, את הדם שיוצא מהצוואר של הבהמה צריך לקבל בכלי שרת. הסברנו בשביל מה זה נקרא קידוש שני. כדי שתוכל לזרוק את הדם על המזבח, קבל את הדם בכלי שרת. נתון ראשון. שלב ב. לקחתי, שחטתי את הבהמה, ועד שהספקתי לקחת כלי שרת לקבל את הדם, נשפך על הרצפה. אבל אני יכול לבוא ולהרים את זה מהרצפה, להכניס את זה לכלי, לקחת את זה ולזרוק על גבי מזבח. אומרת המשנה, מעשה כזה זה פסול. מה קורה? קיבלת את הדם בכלי שרת. הלכת פסיעה, מעדת, נשפך כל הדם. תאסוף מהרצפה ולך תזרוק על גבי מזבח. עכשיו צריך להגדיר מה ההבדל. למה אם קודם זה היה בכלי שרת מצוואר הבהמה? זה לא למה. כתוב פה שצריך לקבל את הדם לתוך כלי שרת, ואחרי שהוא ישב בכלי שרת כבר לא מטריד אותי שום דבר. מה זה משנה אם אני מרים מהרצפה ועושה קידוש שני? מי אמר? זה השאלה שלו. אתה לא יודע למילו. מי אמר אבל שצריך שיהיה קידוש מהצוואר לכלי, לא דם הנפש? דם הנפש מדובר בשני המקרים. מי אומר שהדם הנפש הזה צריך קודם להיות בכלי? עונה הגמרא, עונה הגמרא. ותנו רבנן, ולקח מדם הפר. מה זה ולקח מדם הפר? ככה את אומרת התורה. ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אותו אל אוהל מועד. דורשת הגמרא, ולקח מדם הפר, הפרושו. דם הנפש, דהיינו הכילוח שהנפש יוצא בו, ולא מדם האור, לא מה שחתכתי ומהאור יצא לי דם, ולא מדם התמצית. דם התמצית, כפי שכבר דיברנו בהרחבה בצבחים, הזכרנו גם בפסחים, יש פעמיים דם התמצית. דם התמצית זה ברגע השחיטה לא ישר מקלח הדם, קודם הוא שוטט, אחרי זה הוא מקלח ושוב הוא שוטט. הכילוח זה דם הנפש, בזה הבהמה מתה. ושני הדמים האחרים זה דם התמצית. וכדי לעשות זריקת הדם צריך לזרוק מדם הנפש. מה שלנו חשוב, דורשת עוד הגמרא, מדם הפר, דם מהפר יקבלנו. אמרת? מדם הפר, מה הכוונה? דם מהפר יקבלנו. דעיף על כדעתך מדם הפר, מדם ואפילו מסתדם, נסביר. אומרת הגמרא, מדם מה אני עושה? כתוב בפסוק ולקח מדם הפר. קח את המם שלפני הדם, תעביר אותה לפני ההי של הדם, ולקח מדם הפר. קח את המם, שים ליד הפר. מה קיבלת? דם מהפר. אז כתוב בתורה, ולקח דם, מאיפה? מהפר, לא מהרצפה. אז אם זה היה לרצפה, זה לא טוב. למה אני צריך לדרוש ככה את הפסוק? כי איך אני עוד יכול ללמוד את הפסוק ולקח מדם הפר? מדם, מקצת מתוך הדם. זה האופציה השנייה. ולקח מדם הפר, חלק מתוך הדם. אומרת הגמרא, דייס על כדתך, כי אם תרצה לבוא ולומר שהכוונה היא מדם הפר, מדם ואפילו מקצת דם, ואמר רבי יהודה מקבל, צריך שיקבל את כל דמו של פר שנאמר, ואת כל דם הפר ישפוך על יסוד מזבח. אלא שמע מינה, מהי מדם הפר? קח את המן, תעביר להי, דם מהפר יקבלנו. אז אתה חייב לקבל ישר את הדם מהפר. וכצוואר גורעים ומוסיפים ודורשים. והתנא הזה אומר, איך לומדים? גורעים את המם מהפר ומדביקים את זה למילה הבאה ודורשים את הפסוק. אומרת הגמרא, באי רב פאפא, אנחנו נסיים בבעיה הזאת מחר בעזרת השם, אולי קצת נרד יותר לעומק הדברים, אבל באי רב פאפא, מתפזר הקטורת ממלוך חופניו מרי, ידו כצוואר בהמה דמי ופסולה, עודילמה ככלי שרי דמי ולא פסולה, ומסיים את הגמרא בתיקו. צריך להבין, הרי אנחנו לא מביאים גמרא בצבחים, אנחנו עומדים עכשיו מסכת יומה, אנחנו עוסקים עכשיו בענייני הקטורת. אנחנו הבאנו את הגמרא בצבחים, את המשנה בהשאלה, כדי להגיע לבעיה שלנו. ואנחנו נסביר את הגמרא דרך שאלת הראשונים. בראשונים יש שאלה, למה הגמרא שואלת מה הדין לגבי חפינה של קטורת? למה הגמרא לא שואלת את אותו שאלה בתמיצה? הלך כהן, הכניס את היד למנחה, כמס את המנחה, תוך כדי שהוא כומס את המנחה, במקום להניח בכלי שרת, נשפך לו מהיד. מה הדין? הרי כל הסוגיה בנויה, קודם שאלנו תמיצה, ואחרי זה עברנו לחפינה. פה משום מה אתה מתעלם מהתמיצה, ועכשיו נבהר. אמרנו בפתיח של השיעור, ולכן הערכנו בהתחלה, שאלו בעבודות הזבח, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, זה בדיוק אותם ארבע עבודות ביחס לתמיצה. זה אומר, אתה קומץ זה מעשה שחיטה, אתה מניח בכלי זה הקבלה, אתה מוליך את הכלי זה ההולכה, אתה מקטיר על המספח זו הזריקה. אם ככה יש מקום לשאלה מה יהיה הדין לגבי קומץ? קומץ ודם זה היינוח. כיוון שאם אני צריך לגבי שחיטה לקבל מדם הפר, ולמדנו דם מהפר, זה אומר שאני צריך תכף מהצוואר לקבל לתוך הכלי שרת. אז אם זה היינוח, זה אותו ארבע עבודות, הגמרא דורשת, הכל נלמד אותו דבר, מרחב אני גם יוכיח לך את זה, אבל כרגע תאמין לי, הגמרא דורשת, הכל נדרש אותו דבר. אז מה שקורה לגבי זריקה, מה שקורה לגבי דם, זה בדיוק אחד על אחד לגבי כניסה. אז אם נשפח לו מהתומץ, ודאי שזה יהיה פתול, כי צריך את הקומץ לתת מיד בכלי שרת, והיה ונשפח בדרך, אין לנו בכלל שאלה. אז מה השאלה שלנו? השאלה שלנו, כי כשאתה בא לחפון את הקטורת, צריך כלי שרת? צריך לתת את הקטורת בתוך כלי? התשובה היא ככה, בפועל נותנים בכלי. למה נותנים בכלי? כי אתמול למדנו שטכנית אי אפשר לבוא וללכת עם המחתה, ומצד שני עם שני ידיים מלאות בקטורת. אי אפשר. אז בלית ברירה אתה מניח בתוך הקו, כדי שתוכל לקיים את העבודה. אבל אין לי דין לתת את הקטורת בכלי. ההכרח, המציאות גררה אותי לדבר. שואלת הגמרא, מה ההגדרה עכשיו של מלוא חופניו? האם מלוא חופניו נחשב כמו כלי שרת? כי הרי לא צריך כלי. ואם הייתי יכול, הייתי אומר, הולך עם זה, ותקטיר את זה על גבי מזבח. בדם, אין לי אפשרות לקחת את הדם ביד. פה יש לי אפשרות ללכת ביד. אז היום הידיים נחשבות כלי שני, ממילא ברגע שזה נשפח, ממה זה נשפח? מכלי שני. כשנשפח מכלי שני, אין לי בעיה. תרים מהרצפה ותיקח את זה ותקטיר. או שאחרי שאמרתי לך שצריך לתת בכלי, מסיבה טכנית, ואתה חוזר וחופן את זה שוב בקודש קודשים, אז החפינה הראשונה זה כמו צוואר של בהמה. זאת אומרת שמאיפה זה נשפח? מצוואר הבהמה. נשפח מהצוואר לרצפה במקום לכלי, פוסל את הקטורת. הקטורת הזאת היא תלך לפח ואתה צריך להביא קטורת חדשה. אומרת הגמרא על זה, תיקו, הגמרא לא פשטה את הבעיה.